Okay. Mama? אמן. לא, אני רוצה גם לטוס, לא רק לרוץ. כן, היום בלי נדר, בעזרת השם, נלמד הלכות ברכות, אבל לפני כן, יש הרבה כללים בדיני ברכות. משה, פה, אני חייב לך תשובה משבוע שעבר, אתה צדקת. בשאלה שאלת אותי על מרק, אז אני האמת רציתי שאנשים כולם שיבואו השאר גם ישמעו, אבל שאל אותי על מרק, זה לא שאני אמרתי, אבל עקרונית הדבר הוא נכון. למה? לפני שמתחיל את השיעור אני אומר את זה, מפני שדגן קיים עלן, בגלל המשנה שאמרה שכל שיש בו טעם דגן אז יוצא בו ידי חובת מצא ומתחייב בחלה, כגון שלקח קמח של אוריז, כך אומרת המשנה, ועירב אותו עם קמח של חמשת מיני דגן. אומרת המשנה שחיה בחלה ויוצא בו ידי חובת מצה. אז מה אומר הפרי חדש לפי זה? אם הביסלי למשל שיש היום, או כל מיני ופלים למיניהם וכדומה, אפילו שהרוב זה לא חיטה, אלא הרוב זה כל מיני דברים אחרים כמו סוכר ושאר דברים, אבל כיוון שיש בו טעם דגן, מרחתו מזונות. יוצא לפי זה שלגבי המרק שיש בו ירקות אבל יש בו גם יטריות, אבל לא יטריה 3-4 צפים כמו איזה צוללת בים התיכון, אלא שזה ניכר, זה ברכתו מזונות ומוציא ופותר את כל מה שיש בצלחת. אז זה חכם משה, זה הלכה, אומר דבר בשם אומרו, מביא גאולה לעולם. זה חכם משה, בזכותו הלילה אחמדינג'אד ישן ולא יקום. הוא לוקח אותם איתו, הצפח את זה פרסי, הוא יודע לעבוד טוב. טוב, עכשיו לגבי הלכות ברכות, רבותיי, לגבי הלכות ברכות אני אקרא לכם מה כותב רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי, שתי שורות מדבריו, וזה מתועלת הברכות למי שהוא רגיל בהם בכוונה והכנה, מפני שהן מציירות מן ההנאה בנפש והשבח עליה למי שחננה, ואז תגדל השמחה בה. מה הוא אומר הרב? הוא אומר שאנחנו מברכים ברכות הנהנים, אדם צריך לדעת אותם טוב, ברכה ראשונה, ברכה אחרונה וסוגי הברכות השונות. למה? כיוון שהנפש של האדם ניזונת וחיה ומתקיימת מהמזונות הללו, והרוחניות שבהם גם מקיימת הנפש. אז כשאדם יודע שהוא בא לברך, הוא משבח את הבורא שנתן לו את המזון הזה, שברא את אותו המזון, שנתן לו את המזון הזה, אז באמת יש לו מעלה גדולה. אז יש לו מעלה גדולה. וכן, הוא ממשיך אומר, וכן יעלה החסיד ליבו עניין כל ברכה, ויבין הכוונה ממנה ומה שהוא נתלה בה. יש גם, העתקתי את דברי הלבוש עליו השלום בסימן רש יוד א', שם בהלכות ברכות, הלבוש כותב כך, לעולם חשוב מצווה, לעולם להקדים החשוב מפני חשיבותו, או החביב מפני חביבותו. זאת אומרת, דבר ראשון שאדם צריך לדעת בדיני ברכות, תמיד את החשוב יותר או את החביב יותר. כלומר, יש לפני שולחן מלא כל מיני, ט"ו בשבט הרי מתקרב, אנחנו צריכים לדעת דיני ברכות. אז יש עליי, יש לי בשולחן כל מיני איזה, וגם מיני מזונות שונים. יש מתוקים ויש ממולאים ויש מצופים ויש מלוחים ויש עם סום סום ויש בטעם בצל ויש בטעם בננה. אז מה עושים? איזה שאתה אוהב יותר, חביב עליך יותר, אותו תברך בראשונה. כך אומר הלבוש, זה למעשה דברי הגמרא גם כן. או גם מה שחשוב יותר. ויש לנו, כך הוא אומר, שש מיני ברכות למיני מאכלים. מה עם השש, חכם משה? הראשונה, המוציא לחם מן הארץ. השנייה, בורא מיני מזונות. השלישית בורא פרי הגפן, הרביעית בורא פרי העץ, החמישית בורא פרי האדמה, והשישית שהכל נהיה בדברו. אז הם שש מיני ברכות יש לנו. הוא אומר, ולמה עשה זה השם יתברך? מטרת כל ברכה לעורר את לב האדם להתבונן, להכיר מעלת המאכל. שידע שבלי לחם הוא לא יכול להתקיים. שידע, אם לא היה לו מיני פירות, יש פירות שיש בהם ויטמין B, יש C, יש E, יש A, יש D, יש מלחים, מינרלים, כל מיני. וזה צריך לגוף. וכן נוזלים מים, בלי מים אין חיים. אז שידע לפני זה את החשיבות, ככה אומר הרב, עליו השלום, מעלת המאכל, כדי שיודע לשם בשמחה, תרשום, בשמחה ובנפש מרוממת. זאת אומרת, שיברך עם כל הלב על השגחתו הפרטית שהטיב לו. ברוך אתה, אדוני, אלוהים מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. ומדרגות הברכות, כך הן. ברכת הפת היא המוציא לחם מן הארץ, היא החשובה שבכולם. זאת אומרת, הכי חשובה זה המוציא, לכן היא פותרת הכל. שעליו לבדו יחיה האדם על פי השם יתברך. אחריה בורא מיני מזונות שהיא קרובה אליה ומי אליה מוציא, מפני שהיא מורה גם כן על השגחת השם יתברך הפרטית על בריאותה בהזנה ובשובע. כי זה מרגיע את האדם. פעמים אדם ממהר בביתה, הוא רעב, רוצה לאכול איזה משהו, לוקח לו איזה מין מזונות, אוכל. החשוב זה המוציא. אחר כך בא אחריו, אומר הרב, זה מיני מזונות. אחריה, ואחר כך ברכת בורא פרי הגפן, מן הטעם המפורסם בכל המקומות, שהוא משמח אלוהים ואנשים. כבר יכול גם למעלה, זה גורם שמחה. יין, יש לו חשיבות. לכן צריך להיזהר לא לאבד את היין. לא לשפוך אותו, לא לזרוק אותו, לא לגרום לו שימאס. יין יש לו מעלה גדולה מאוד. וגם הגמרא אומרת, יין גמטרה 70, ניתן ב-70 לשון. היה סוד. נכנס יין, יצא סוד, נכון שמי? היה מעשה, רבנו הקדוש חיתן את הבן שלו. חתונה היה. וכולם היו 20,000 איש. והיו שם הבנים של רבי חייא. היו אהובים עליו. למה רבי חייא היה ידיד נפשו של רבנו הקדוש? היה לו שני בנים תאומים, אתה הכרת אותם, שמי? מה לא? יהודה וחזקיה, לא שמעת עליהם? אז הכרת אותם. אז יהודה וחזקיה, הבנים של... אתה יודע איך הם נולדו. אחד נולד בחודש תחילת השביעי, והשני אמר לו, אני נשאר פה, חזקיה, אחרי שנגמר 9 חודשים הוא יצא. אז הגמרא מספרת שפעם אחת אשר רבי ואמר, תדעו שמעשה באישה שילדה תאומים, בהבדל של 3 חודשים, כולם צעקו לו, יכול להיות, איך זה, what do you say, what do you do? אמרתו, פלא פרנסר, פרנסר, ומי שיהיה, יצאו לצעוק כולם. אמר להם, והנה הם לפנינו. שני הבנים של רבי חייא, ככה היה איתם, היו תאומים. אז הם עשו בשקט, לא היו מדברים. אמר רבנו הקדוש, זה לא עסק, מה השתיקה הזאת עושה פה? יש חתונה היום, רוצה דברי תורה, רוצה דברי בדיחותה, רוצה דברים משמחים. יאללה, הגבירו, חמרה, לפום רבנן ופום תלמידון, צעק על המלצרים, תביאו ינות, יענו, הגבירו, תביאו יין מלפני 30-40 שנה, מעתיק. הלכו, הביאו חביות, שמו להם שמה, וואו, מה התחילו להגיד שם, חידושים, שלא שמעתם אוזן מעולם. כן, אז זה היין. אחרי בורא פרי העץ היא פרטית בפירות. אגב, בורא פרי האדמה היא פרטית בברכת האדמה, על האדמה אשר נתן לנו. ואחריה הכי נמוכה במעלה, אומר הלבוש, זה ברכת שהכל. שהכל נהיה בדברו. לא, מי ברך הגפן? עכשיו לא מדובר שברך הגפן. מה, כולם עשירים כמוך שכל יום שותים יין? אין לו גפן, לא תמיד. הוא לא שתה גפן. אז הוא רוצה לשתות, הוא רוצה לאכול דבר שברכתו שהכל. עכשיו אם שתה גפן, והביאו לו פטריות, מה מברכים עליהם? שהכל נהיה בדברו, נכון? הביאו לו חתיכת בשר, שהכל נהיה בדברו, לא בסעודה. הביאו לו שניצל, דמוי שניצל, קדם שניצל, נכון? תחליף שניצל. יש כל מיני שמות של השם הצילנו. זה שהכל. מה יעשה? ואיך שהכל, נכון? דג, שהכל. אז כל אלה שהכל. אבל שהכל זה לא ברכה חשובה. צריך יותר חשוב שיברך ברכות חשובות. נפקא מינה, שלא כל דבר יגיד, אני אברך ברכה כללית. זה לא נכון. וכן, גם כן יש לו מיני בשמים. פעמים יש כאלה מערבבים באותו כלי. יש לו, נגיד, רוזמרים, עם הדס ועם ציפורן. זה כל אחד מהם בורא עצב שמים. מערב אותם, הוא אומר, מיני טעות. הם כולם עצה. ולמה אתה מוריד אותו מדרגה? הרי העצה המדרגה מספר אחת. אחרי העשבה מדרגה מספר שתיים. אחרי המיני מדרגה מספר שלוש. זה בברכות הריח. תמיד כדאי לברך את הברכה היותר חשובה. זה אחד. שתיים, מרן הבית יוסף כתב, מצווה לברך הברכה המבוררת. זה לא חוכמה, זה לא פתרון. כל דבר אני אגיד, יאללה, אתה יודע מה? שהכל עוד רובו כל. זה לא ככה. תברך קודם, מברכים על כל דבר, ותברך כל אחד את הברכה שלו. וכן גם כן, ברכות הריח, הוא יברך מיני ויצא את החובה, לא ככה. עכשיו, פרט שני, ברשותכם, הגוף צריך להכין, כן. או, מיני בסמים זה או מין שלא מוגדר ולא ידוע, או למשל שנעשה מחיות, יש המוסק, זה המוסק, זה שם יש לנו צורית, ציפורן, חלבנה, נבונה, מור, מור, יש אומרים מור, יש שני פירושים במור, יש אומרים מור, הלך לי אל גירת הלבונה, אל הר המור, גירת הלבונה, למה שם המור? שהיו מוציאים ממנו שמן המור, מה זה שמן המור? איזה עץ, היו מוציאים ממנו שמן המור, היו מרחים עליו מיני, ויש אומרים לא זה, אלא יש חיה, היום בצרפת זה ידוע, החיה הזאת יש לה בתוך בגרון, יש לה כמין כיס קטן, גולה כזאת, מוציאים את זה, וזה ריח בוסם משקר מאוד, מדללים אותו עם שמן, זה ברכתו מיני בסמים, או אם עירב למשל עצה ועשבה ביחד, והריחות שלהם כולם התערבו יחד, זה באמת מיני בסמים. כן. סליחה? מה זה בסמים? אתה שואל אותי על בוסם, תגיד בוסם, בקבוקי בוסם, נוזל בוסם, תגיד, מה אתה מפחד? מה מברכים על זה? אז אם אתה יודע שזה עשוי טבעי, כמו יש בתמר כחת שהם מייצרים, למשל תמצית לימון, אז זה באמת תמצית לימון. יש תמצית מי וורד, מי זהר, מה שנקרא, מים של ורדים, מים של שושנים, זה ברכתו עצה וסמים, הברכה שלו. אבל אם שם אותו בטבק, זה מוליד ריח, זה אין לו ברכה. עכשיו בואו, לפני שניכנס לדיני ברכות, הן קשות, תדעו, ההלכות הכי קשות, זה הלכות ברכות. הן ים של פרטים. אבל לפני זה כמה כללים חשובים, שבדרך כלל נוהגים לדלג עליהם וחבל. דבר נוסף, האדם צריך להכין את עצמו כשהוא בא לברך. ויש כמה הלכות שמפוזרות בשולחן ערוך לגבי ברכה. למה? כיוון שהוא מברך את מלך הכבוד, הוא מברך אותו בלשון נוכח, ברוך אתה השם, אחר כך הוא אומר אלוקנו מלך העולם, זה לשון נסתר, וכן אשר קידשנו במצוותיו, זה נסתר, שהכל ברא לכבודו, זה גם נסתר, הוא לא אומר שהכל בראת לכבודך, אבל תחילת הברכה זה לשון גלוי, כך אומר רבנו חיים מבלוזין בספרו נפש החיים, והמשך הברכה זה לשון נסתר, אבל הוא מדבר עם הקדוש ברוך הוא בברכות, הקדוש ברוך הוא מדבר איתו בברכה, אז יש כמה תנאים. אחד, שהפה שלו יהיה פנוי. הרבה פעמים מצוי שהוא באמצע לאכול, הוא בא לטעום עוד איזה דבר שהברכה שלו ברכה אחרת, הוא לא גמר את הראשון. אסור. משום ימלא פי תהילתך. כך אמר הפסוק. זה פסוק בתהילים, נכון? ימלא פי תהילתך. כמו שאמר, ימלא פי תהילתך, שאני מברך את הקדוש ברוך הוא, צריך שאברך אותו, שהפה שלי מלא מהברכה, ולא באיזה דבר אחר, מין מאכל. מה שכן, מרן כתב שאם טעה אדם והכניס לתוך פיו דבר שהוא בלי ברכה ונזכר לפני שבלע, מה יעשה? אם הוא יכול להוציא אותו, זה לא דבר, למשל תפוח עץ, תוציא אותו, ברך עליו. צימוק, תוציא אותו, תברך עליו. תמרה, תוציא. אבל לפעמים זה איזה דבר שנמאס, הוא לעס אותו, וזה לא יפה. חתיכת להם, מה יוציא? חתיכת להם אלה ארוק, כולה משוסעת, וזה זה לא, לא, ועל זה אתה מברך, בושה. יזיז את זה הצידה, ויקח חתיכה אחרת, אז היא בתוך פיו בצד, זה אין ברירה, זה מצב של אין ברירה. אבל לכתחילה צריך שיהיה הפה שלו נקי ופנוי. שתיים, פה נקי. מה זה פה נקי? בבוקר למדנו שמצווה להדיח פיו בבוקר, נוהגים להדיח שלוש פעמים, וזה גם סגולה, כך נביא רבי נתן שפירא עליו השלום, נגד מחשבות זרות בתפילה, שישטוף את הפה שלוש פעמים. לא צריך מי יודע מה, איזה שטיפות, להביא מברשות ומכונות, יש מכונות חשמליות, יש אנטיווירוסים וכל מיני, אני יודע מה, לא צריך להרעיש אותו. שוטף את הפה חוץ מכותכם ומדיח את פיו. חוץ מיום תענית, עד רבה. זה שיוצא מנורח לא טוב מפיו, זה ככתובת עולה למעלה, נכון? משה, ככה כבר אמרה. שזה עולה כריח הכתובת, אז זה אדרבה. אז זה כך כתב מרן בשולחן ערוך, מפני הרירים שיש בתוך פים, כדי שאוכל להזכיר את שמו הגדול בקדושה ובטהרה. אז שטוף את הפה, ואחרי זה יתחיל את הברכות שלו. אז זה שני דברים, אחד הפה פנוי, שתיים, הפה יהיה נקי. שלוש, אסור לברך בגילוי ראש. חייב שראשו יהיה מחוסה, שיהיה בזה מראה, מחוץ להלכה שביום יום ובשעה שעה צריך תמיד ללכת בכיסוי ראש, כשר אשך, כמו שאמרה לו אמו של רב נחמן, כשר אשך תקהי דתהווה אמתה דמרח עלך, אבל בשעת הברכה חמור מאוד אם מזכיר שם השם, חס ושלום, בגילוי הראש. יש שורה של פוסקים שמדברים על זה. מה יעשה האדם שנמצא במקום שהוא גלוי ראש? הוא מוכרח, הוא רוצה לשתות, הוא צמא. כלומר, יש לצערנו כאלה יושבים מבלים בשפת הים, שעות על גבי שעות. אז יושבים שם בגילוי ראש. או, למשל, נגיד, הוא נמצא בתוך המים, בים, בתוך המקווה, שם אי אפשר לברך. שם מקום שיש בו זהה. אבל במים, נגיד, בים, או בכנרת, או בבריכה, והוא בלי כובע, אז או שחברו ישים את ידו על ראשו מועיל, אני אשים את ידי על ראשי שלי, לא מועיל. חברו מועיל, או שיקח את השרבול, אם השרבול שלו ככה, ישים על הראש, אז הבגד, השרבול, זה יחשב כיסוי ראש, ובזה יצא ידי חובה. מה, מה? אז הוא צוללן, מדובר בצוללן. מה, מה, למה? כי זה לא הגוף שלך. היד של החבר שלך מועיל, כי זה לא הגוף שלך, ולכן זה מועיל. כן, חביבי. מה צריך? תכף אנחנו מגיעים לזה. אתה יש לך רוח הקודש. כן. לא, לא, יש לך, ברוך השם. הכל אין. תנא דבליהו אמר, מעיד אני עלי שמיים וארץ. בין איש, בין אישה, בין גדול, בין קטן, הכל, רוח הכל ישורה על האדם לפי מה שהוא. כך אמרת אליהו נביא, עליו השלום. זכותו זכו לטוב. מה אמרת? יפה מאוד, שמעת אותו. אם גם בנות, גם בנות, נכון? רק מה, בבית הספר שלא ירעגו להם, אנחנו מניחים אותם. אבל בבית, אנחנו מלמדים את הבנות, שבאמת ישימו כיסוי על הראש בשעה שהן ברכות. אותה לשעה שהן מתפללות, גם בקידוש ככה אנחנו נוהגים. אומרים לילדות, אפילו המפית, שיש מפית נייר, יש שם המפיונים, נכון? לקישוטים, קום קישוטים, עכשיו תקשטו את הראש, שמים את זה על הראש. והן שומעות את הקידוש ויוצאות את החובה. כן, ברכת המזון, אותו דבר. אין חילוק בין איש לבין אישה. זה מאיפה בא עכשיו שהבנות בגילוי ראש, אתה יודע מאיפה זה התחיל? לא, אל תסתם דבר על אשכנזים. זה גרמניה הארורה. אני אגיד לך מה שקרה. ופה זה קרה. בגרמניה הארורה, שם היו המשכילים הרשעים לפני 100 שנה, שהשחיתו כל חלקה טובה בעם ישראל, ובאו שם המשכילים והרפורמים, והכל, החריבו את הכל. עד אז בנות לא היו לומדות בתי ספר, היו יושבות בבית, עוזרות לאמא, ולומדות שם, האמא מלמדת אותם לברך, מלמדת אותם להגיד שמה ישראל, מלמדת אותם להגיד עמידה, מלמדת אותם לקרוא, ולמדות אותם מה שהן צריכות לדעת. היה להם איזה חברות שהן נבונות, אחת מלמדת חברתה, כך היה גם בארצות המזרח. לא היו בתי ספר שלמדו שם בנות אף פעם. זה דבר ידוע. סבתות שלי, אמא שלי עליה שלום, חוץ לארץ, לא למדו בתי ספר. בנות היו יושבים בבתם. אבל באו המשכילים הארורים האלה, והתחילו לקלקל את הבנות, למשוך אותם לכל מיני מקומות. כמה איזה יהודיה צדקת בשם שרה שנירר עליה שלום, ולקחה איתה עוד כמה אשתו של הרב פינס, ועוד כמה נשים צדקניות, והלכו ושינסו מותנם בהתייעצות עם גדולי הדור, ופתחו בתי ספר בית יעקב לבנות. והיו אוספות את הבנות, מחזקות אותם שם, ואיזה בנות? אלה הבנות כמו שתלכנה לאולפנות, ותלכנה למכללות, ותלכנה לכל מיני אוניברסיטאות, וכל מיני בתי ספר מקולקלים, שישבו וילמדו שם יהדות, ופרשת שבוע, וכו'. ואז היה הוראת שעה, שישבו בגילוי ראש. למה? אם היו שמים להם כיסויים לראש, כולם היו מבזות אותם, והם לא היו רוצות לבוא. כדי שיסכימו לבוא, אז כך התירו להם. בסוף זה הפך להיות הדעבד של הדעבד, נהיה לכתחילה של לכתחילה. והיום תמאים עלינו, מה אתם ממציאים לנו דבר חדש? והאמת, אין שום פוסק שהתיר לבת לברך בגילוי ראש, בגלל שהיא בת. מה? בגלל שהיא בת מותר לה? כמו שבן אסור, גם בת אסור. ואילו, סליחה, ואילו בארצות המזרח, אני יודע על כמה מדינות, כמו בעיראק, כמו בטוניס, כמו בפרס ועוד, גם הבנות, הבחורות, היו הולכות ברחוב בכיסוי ראש. והיו באות לבית הכנסת עם כיסוי ראש. זה דבר ידוע. דבר ידוע ומפורסם. ככה היה. מגיל חינוך. אנחנו מקפידים עליהם מגיל 12, אבל אנחנו אומרים להם כבר בגיל 9, שתלכנה בברכות עם כיסוי ראש. עכשיו איפה נכנסת אתה? בין כניסה. הבנת? עכשיו בוא נחזור לענייננו. כן חביבי. כן.
כן. אמר רב מוסאפי שריד לחסות על
הראש.
הם אמרו לי, הם הולכים לשכונה, למקום של החילתים, לא עודים בליגת.
בסדר, איפה שהם לומדות עם... איפה שהם לומדות עם האשכנזיות, אין מה לעשות. אני לא יכול להגיד לבנות להיות משונות. הן צריכות להתנהג כמו שכולם מתנהגות, אין מה לעשות. בואו נחזור לעניינינו. עכשיו, רבותיי, כן. בטח שזה לא טוב. מזכירה שם שמיים בגילוי ראש, זה אסור. זה כמעט חוצפה. צריך להסביר להם בדרכי נועם, שיבינו שזה אימת שמיים, שמזכירות שם שמיים שיחסו את הראש. כמו כיפה קטנה. כן, אמרת לך, אפילו מפיון. כן. עכשיו, הדבר שלישי, הכנת המאכל. זאת אומרת, אני בא לאכול, האוכל בתוך קופסה סגורה, אני חייב לפתוח את הקופסה לפני כן. אני בא לאכול שקדים, יש להם קליפה. לפני שאני מברך, חייב לפי דין תורה, לפי ההלכה, לקלף לראות שהשקד לא מטולה, לא מקולקל, לא רקוב. תמר, הוא בא לאכול תמר, הוא לא ייקח את התמר כמו שהוא יברך ואחר כך יפתח אותו. אלא צריך לפתח אותו קודם לגלות שהתמר לא רקוב, שהתמר לא מטולה, וכן על זה הדרך. בקיצור, אותו דבר, בא לאכול בננה. אסור לו לברך על הבננה ותוך כדי ברכה לקלף. תדעו שלצערי יש מוהלים שככה עושים, אני הזהרתי כמה מהם ואפילו מפורסמים שבהם. הוא בשעה לפני שהוא מכניס את המגן לתינוק, כבר הוא מתחיל את הברכה. תוך כדי הברכה, מכניס לו את המגן. ואפילו הוא גומר לחתוך לפני שסיים על המילה. עובר לעשייתן. זה אסור. צריך, בהלכה, כמה דיו נשפח על זה, שצריך לשים את המגן ולהחזיק את העורלה ביד משום סכנה. אסור לעזוב את זה, מותר להחזיק את העורלה של הקטן, ומברך בזריזות, בסיום הברכה מיד חותך. כי ככה הלכה, הלכה, תמיד שאני בא לברך, אני חייב לתפוס אותו גם ביד ימין, את אותו דבר שאני מברך עליו. אם זה כוס של קידוש, אם זה לחם של המוציא, אם זה פרי, אם זה כל דבר. ולכן צריך לקלף אותו לפני כן. ועדין הביאו לו כוס תה, כוס קפה, זה חם. אז כתוב פירוש בהלכה, אסור לו לברך, ואחרי הוא יש חם, עושה עם הפה ושותה, זה הפסק. אלא לפני זה יעשה כמה פעמים, ינפח, 7 פעמים, 70 פעם, עד שיוודא שלא יקבו שפתיו, יברך וילגום מה שהוא רוצה לנגום. כך יעשה. אז לכן, זה צריך זהירות, זה גם אחד הדברים החשובים, שצריך האדם לדעת, לפני שהוא מברך שהכל יהיה זה. אלא מה? יש, הדין הזה מוזכר בגמרא לגבי מעיין. למשל, לדוגמה. אדם בא למעיין, מסכן, אין לו כלי, אין לו כלום, הוא צמא. אני רוצה לשתות מים מהמעיין, עכשיו זה מעיין זורם. מרגע שהתחלתי לברך, עד הרגע שהגיעו המים, אלה טסו ועפו. כבר כמה קובים של מים כן ירבו בארץ ישראל ירצון. מלא ארץ המעיינות תהומות יוצאים בבקעה ובהר. אז יוצאים המים, הלכו המים האלה. מובא, הגמרא אומרת שמותר. וכן, או למשל יש לו ברז, הוא רוצה לשתות מהברז, והוא חסכן. הוא למד שצריך לשמור. אז הוא פתח את הברז, הוא היה ברז עובד. והוא, אפילו הברז סגור, יכול לברך, ושיסיים, ישים את היד או את הפה, וישתה את מי הברז. זה מועיל. במקרה כזה, זה מועיל. או קופסה של שתייה. לכתחילה, יפתח אותה. אבל בדעבד, גם אם לא פתח אותה, ברך, ונשאר לו רק לפתוח ולשתות, גם טוב. זה גם טוב. דווקא מדי לפעמים הוא תוך כדי נסיעה, הוא לא רוצה, האוטו זז, הוא רוצה אפשר להצמיד את זה לתוך הפה, מה יעשה? אז זה יכול כך לעשות, ואז למה? כי סוף סוף הקופסה של השתייה כן הייתה בידו, אבל דבר שלא היה בידו, אסור. למשל, יש שם הרגע של שתייה, הוא אומר, ברוך אתה השם, אלוקים עליך העולם, שהכל היה בדברו ולוקח, אסור. ששיקח את זה בידו קודם כל, שיהיה בידו. או למשל, כמו שאמר רבי לוי יצחק פרדיצ'וב, איך אנחנו מברכים ביום הכיפורים, ברוך אתה השם מלך מוחל וסולח לעוונותינו, עוון עמו ישראל, מעביר רשמותינו בכל שנה ושנה, מלך על כל הארץ, מה אתה מברך לך? בלי אמר מה שמחה לך. אומר, אלא, האיש הזה, אומר, דומה, היה מעשה, אחד ילד הלך עם אבא שלו לשוק, וצועק, אבא תקנה לי קרטיב, אבא תקנה לי קרטיב, אבא אומר לו עוד מעט, כי אבא שלו חס על ה2 שקל, על 1.5 שקל. מה עשה הילד הזה? נמאס לו, עמד ליד הדוכן של הקרטיב ואמר, ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, שהכל נהיה, ואבא שלו רואה, בוא עוד מעט תהיה ברכה לבטלה, מה לקח קרטיב ואמר לו בדברו, ואכל. אומר ככה אנחנו עושים לקדוש ברוך הוא, אומרים לו ברוך אתה השם אלוקים מלך העולם, מלך, ברוך אתה השם מלך על כל הארץ, מוחל וסולח לעוונותינו, לעוונות עמו ישראל, מעביר השמותינו בכל שנה ושנה, מלך על כל הארץ, מקדש, השנה יצא שבת, לא, השנה יצא, השנה היה שבת, שנה הבאה הבא עלינו לטובה, שני שלישי ראש השנה, רביעי יום הכיפורים. אז הוא אומר, מלך קודם שקדש ישראל ביום הכיפורים, ואז הקדוש ברוך הוא אומר שלא יהיה ברכה לבטלה, הוא מהר, נמחק לו את העוונות, ואז הכל נהיה בסדר. אז מפה למדנו, צריך שיוחז בידו קודם, שלא יהיה לבטלה. עכשיו יש בעיה, אם האמת זה תלוי בתנאי הכביש, תנאי השטח, ובנהג עצמו. למה אני אומר את זה? לפעמים הנהג מסכן נוסע שעות על שעות ואין לו מקום לעצור, אוטוסטרדות, אני לא יכול, הוא צמא מאוד, או קיבל כאבי ראש, רוצה לשתות, מה יעשה? אז אם הוא מעט את הנסיעה, ושדה הראייה שלו פתוח, והכביש סגור משני צדים, זאת אומרת אין לי פה עוברים ושבים, זה לא בתוך העיר, כביש בין עירוני שיש יותר, קצת יותר שקט, צלול, ואין לו ברירה, מותר לו, יכול לברך. מקרה כזה מותר לחתחילה, ולעצור אסור. בצד הדרך שנצילנו, כל אלה שעוצרים בצד הדרך, תדע שהם חוטאים גדולים. הם לא מתארים להם איזה סכנות הם יכולים לעשות. אני היום, באתי לפה בדרך, היה רכב לקח אותי באיזה מקום, על כביש ראשי, מאשר, אז אתה נכנס אשר לסמטה. תחילת הסמטה עמד איזה אוטו, שדעלות ולהוריד נוסעים. זה סכנה. אם יבוא רכב ולא רואה אותו, או בא במהירות, אז בגלל זה עצר. המכונית שאחרינו כמעט נכנסה באוטו שלפניו. יכול לגרום תאונת שרשרת. צריך לחשוב האדם איפה הוא עוצר, מתי הוא עוצר. למשל, בתפילת הדרך כתוב שצריך לעמוד. היום אסור לעמוד. מפני שאם יעמוד תפילת הדרך, קילומטר ביציאה מהעיר, כל הכבישים היום, כבישים סוענים, יעמוד, גורם סכנה מספר אחת. זה לא תשים למים בביתך. נוסע ומברך תפילת הדרך, אין מה לעשות. לא יסגור עיניים. אז אחד תחילה, אתה מדבר על השיח דעת של נטילת ידיים. אחד תחילה 22 אמות, שזה 11 מטר. בדיעבד, מקומות שאי אפשר, למשל לפעמים יש אולמות, או יש ישיבות שיש שם מסעדה, ואי אפשר להגיע לשם, אז בדיעבד אפשר, אבל להיזהר לא להשיח דעתו, לא לדבר, לא לגוע ביד בשום דבר אחר באמצע. אז... בוא נדבר, אנחנו לפני, אני עוד לפני מחילה, אני רוצה שהשיעור יהיה קצת מסודר, סליחה שאני אומר כך, כי אנחנו מדברים את ההלכות שלא שייכות לדיני ברכות, ואלה ההלכות שתמיד מפספסים אותם. זה דברים חשובים מאוד, מחילה שאני, זהו, אני לא נכנס כעת לפרטים, אני מדבר כעת על קדם הברכות, איך אדם מכין את עצמו לקראת הברכה, כי זה חשוב מאוד. עכשיו למדנו שצריך להכין, לקלף את כל הפירות האלה שהוא רוצה להכין אותם, וכן בקבוק, לפתח אותו, לפעמים בקבוק נתקע ולא נפתח, אז לא יברך עליו כשהוא עדיין סגור, אלא יפתח אותו כדי שלא תארה תקלה. אותו הדבר פחיות שתייה, לפעמים קורה שה... איך קוראים לזה? הלשונית הזאת נתלשת, וזה לא נפתח. אז מה יעשה עכשיו? יעשה נעשו לו בו בו בו, מה יעשה, מה זה? לכן, עד שלא בטוח שזה פתוח ומוכן, לפעמים גם המשקה מקולקל. עמד בשמש, היה באיזה מקום, יש לו איזה חומציות או איזה דבר, צריך להיזהר בזה. לכן, בכל זה ייזהר האדם מאוד שלא יבוא לידי תקלה. דבר נוסף, כן. כן. פחית מותר לפתוח בשבת, זה לא נקרא שעושה כלי, וגם בפרט שהפחית הזאת אחר כך היא הולכת לזריקה, אותו הדבר גם בקבוקים, לא חייב לפתוח אותם, כמו שאף אחד לא מחזיק את הבקבוקים האלה, זורקים אותם אחר כך, לכן אין בעיה. זה דילגנו בגלל השאלות, שדיברנו על גילוי ראש, ההמשך של ההלכה גם גילוי גוף, מה הדין בגילוי גוף? בגילוי גוף, מעיקר ההלכה, אני אומר את ההלכה, ואני אומר את דרך ארץ. מצד ההלכה, מותר שגופו חשוף, בתנאי שהערוותו מכוסה. מותר, מעיקר ההלכה. למשל, מי שנמצא בים, מציל שעובד בים שעות על גבי שעות, או אדם שעובד באיזה שטח ומוכרח להיות חשוף מאיזה סיבה שהיא, או אלה שנמצאים בצבא, צוללנים וכדומה, מותר להם לברך כשהגוף החצית העליון חשופה. זה לא דין תפילה, תפילה זה דין אחר, תפילה קריאת שמע זה דין אחר. שם יש לנו הלכה של פוחח, הגמרא פרשה כגון שהוא לא לבוש בגדים או לא לבוש גרביים, רגליים מגולות, ידיו מגולות, זרועותיו מגולות, או גופו מגולה, זה נקרא פוחח, אסור לו, כי צריך אמת מלך. אבל כאן, נכון שאמרנו שיש אמת מלך בזה שהוא מברך עכשיו, אבל מותר. אם הוא, זה קשה לו, אין לו איזה מגבת, או אין לו איזה דבר להתעטף בו לפני הברכה, אין החילמה. יותר מזה, מגן אברהם הביא שלכתחילה כשהוא מברך ישים את הכובע העליון על ראשו, כי כך היה דרכם, היו הולכים בשוק, בחוב, הולכים עם כובע גדול, שאיתו הוא מופיע לפני המלך, זה הלבוש הרשמי שלו. ולו שיושב בבית, כבד לו הכובע, מוריד אותו, זה שוקל, כמה במשקל זה נחשב. מוריד אותו, שם כיפה קטנה לראשו, כיפה גדולה. לכתחילה ישים את הכובע העליון על ראשו, ובפרט בברכת המזון. צריך להיזהר, שם בברכת המזון זה באמת מעיקר ההלכה. אז יוצא ברכת המזון, אסור לברך עם חצי גוף בגולה, אלא צריך להתכסות. אין לו כיסוי, לפחות ייקח את המגבת, ישים על הכתפיים שלו, מה שתכסה לו מקדימה או מאחורה, ובזה יהיה הכל כמו שצריך. עוד פעם? יפה, אתה שואל אותי כעת השאלות של ברכת המזון, נקדים אותם. ברכת המזון מההלכה, אסור לברך אותה כשהוא עומד, אלא כשהוא יושב, כי היא צריכה כוונה. ורבנו ארי סובר גם צריך עיניים עצומות, אבל מי שיש לו סידור לפניו ורך מתוך הסידור, אז מסתכל בסידור, ומסתכל חוץ הסידור. רבנו ארי רוצה גם שידיו תהיינה משולבות זו על גבי זו, ימין על גבי שמאל, ומול החזה שלו, כמו בשעת העמידה, כי היא יותר חמורה מתפילת העמידה. תפילת העמידה, קריאת שמע של שחרית, תאירו אותם. תפילת קריאת שמע של שחרית באוסטרליה, עכשיו אומרים קריאת שמע של שחרית. ביפן גם כן. הלו! הבנת? אז איפה היינו בברכת המזון? שמה? שצריך לשבת ולכוון בה, וגם כמדבר לפני המלך. ולמה? ברכת המזון דאורייתא, עמידה דרבנן. כי עמידה דרבנן, דאורייתא כותב הרמב״ם, כל בקשה שאני אבקש, נכון שצריך להתפלל מדאורייתא פעם ביום, אבל אפילו בקשה, כמו תגיד, ריבון העולמים רחם עלינו, יצאת ידי חובת תפילה. אבל הנוסח הזה שאנחנו אומרים, זה מדרבנן, תקנת עזרא הסופר, אבל ברכת המזון עם שבע מהתורה שנאמר ואכלת ושבעת וברכת את אדוני אלוהיך על הארץ הטובה אשר נתן לך. אז זה המעלה של ברכת המזון, צריך להיזהר. עכשיו יש בעיה, אם לקח פרי ביד וברך עליו והפרי הזה התגלה שפתאום מטולע, הוא אותה, לא שם לב, חשב שזה בסדר, לקח פרי מטולע, מה הדין, מה עושה? מותר לקחת פרי אחר או לא? אז פה יש ויכוח בין הפוסקים, זה דין דגמרה. גמרה אומרת שצריך לחזור ולברך. הוא הולך לקחת פרי אחר, למה הפרי השני הוא לא כיוון? כי בזמנם היו מתכוונים רק על פרי מסוים. נגיד לקח תפוז, קילף אותו, ובא לאכול אותו. הוא לא חשב לאכול עוד תפוז. מספיק לו תפוז אחד, כמה היום, מה הוא, כמה זה, נגיד תפוז גדול, היום יש תפוזים שזה רבע קילו. אז זה לוקח תפוז כזה, ובא לאכול אותו, ונפל אף תפוז הזה, לקח אותו לים, או בא חתול ולקחה אותו. מה יעשה זה? והגמרא אומרת שצריך לקחת פרי אחר, לברך פעם שנייה. להלכה, אותו דבר בקידוש, שבא לקדש, ובא לגמור, והוא אתה עושה מקדש השבת, טרח, נפל הכוס, ונשפך כל היין. לא נשאר אפילו טיפה. נשאר טיפה, נשתה את הטיפה הזאת. אבל לא נשאר כלום, הכל לא רח. מה יעשה? צריך לברך לכתחילה בורא פרי הגפן מחדש, אבל מתי? אם היה כוונתו בדרכו כך כל השבתות לשתות עוד, אז הוא יכול באמת לשתות עוד, כי הברכה הייתה גם על מה שיש עוד. אבל אין דרכו לשתות עוד, הוא שותה משהו בכוס, ואפילו הכוס הזה מיותר בשבילו. זה באמת שאלה, צריך כעת, לא נשאר מהכוס מאומה, זה האמת רחוק שזה יהיה, זה רק אם יתנפץ הכוס לרצפה, זה יכול להיות. שנפל לרצפה, לא נשאר כוס מאומה, לכן לכתחילה לוקחים צלחת, שעושים את זה על השולחן, שכך גם אם נפל, אם קרה איזה תקלה, יש לו עוד קצת יין, יתעם מלגום מזה, יצאו את החובת קידוש. אותו דבר בפירות. אבל אם למשל היה לפניו צלחת של פירות, הוא לקח פרי אחד, ולקח, והפרי הזה נפל ונמאס מידו, זה פרי שאי אפשר, נגיד סברס, מקולף,
זה כולו, זה, או חתיכת אבטיח, חתיכת מלון, נפל על הצפה, הכל התמלא, נמלים, עפר, אני יודע מה שיש, אמר, מה ותולע? מה ייקח את זה מהרצפה, כעת וזה? אוקיי, יוקח אחר. כיוון שדרך העולם לפעמים, כשהוא אוכל פרי אחד, מתאווה גם לפרי השני, למה יש, אמר פעם, רב אריה אחד, שהיה עם האוכל בתיאבון. אז זה אחד גורר את השני, במקרה כזה יוצא ידי חובה. אבל אם היה לו רק פרי בודד, זה באמת הסתבך. היה לו פרי בודד, והפרי הזה הלך, עכשיו רוצה לאכול פרי אחר, צריך לברך מחדש. למה? זה לא היה בדעתו, ולא הייתה בכוונתו, ולא היה לפנה בכלל. נגיד לקרקנה קרטיב, ובא, ברך עליו נפל הקרטיב, הרצפה. נמאס, הלך עליו. כעת אין מה, הוא לא חשב לאכול שני קרטיבים. ודאי. ואז מה צריך לעשות? כדי שלא יהיה ברכה לבטלה, כך כתב מרן בשולחן ערוך, יאמר ברוך שם כבוד מלכותו לעולם בעת. מי מוריד ממה? נו, מה אתה רוצה שהוא יעשה? שידפוק את הראש בקיר? מה יעשה, תגיד לי אתה? אז מה אתה רוצה שיעשה? נרביץ לו? נביא אקדח? מה אני אעשה לו? אז נתנו לו תקנה מסכן, מה יעשה? בסדר, הוא עשה בכלל למתנה, בסדר. עכשיו צריך שהמאכל גם יהיה ראוי לאכילה, שלא יהיה בוסר, יבדוק אותו, שלא יהיה פרי רקוב, וגם שלא יהיה הפסק, כמו שאמרנו. כל זה צריך לחשוב לפני שהוא מתחיל לברך עליו. דבר נוסף, כן. כך אמרנו, ודאי. אמרנו שצריך לפתוח את התמר, רק לא יחצה אותו לשתיים, יפתח אותו לכל האורך, וישאיר אותו שהוא מחובר, שלם. ויבדוק אותו טוב מבפנים, ויראה שהתמר נקי, והוא עדים בתאנים, צריך גם כן זהירות. תאנים עדיין עכשיו עוד המצב שלהם טוב. אחרי ט"ו בשבט, רוב ככל התאנים מתחילים להתליע. זה דבר ידוע. כל שנה זה כך. אז, אבל עד ט"ו בשבט עדיין, אם אתה קונה תאנים טובות, אתה יכול למצוא בהם 70-80% שהם בסדר. אני מדבר על יבשים? אני מדבר על יבשים, כן. לפני שמברך בודק, כן. סליחה, מענה תילת ידיים? נו, נו. אוקיי, נו, הלאה. כן. אני לא שומע אותך. איזה אוכל? בתוך הסעודה? אתה מדבר איתי על סעודה עכשיו. בתוך הסעודה. אז אחרי שהוא גמר לאכול את המנה העיקרית ואת המרק ואני יודעת מה שהיה לו שם, אכל או לא אכל, תקשיב רגע, הוא ברך המוציא, ואכל או לא אכל לא מעניין אותי. עכשיו הביאו לו פירות, הוא צריך לברך על הפירות. על הפירות הוא מברך, אבל אוכל אחר הוא לא מברך. כל מה שנקרא אוכל יצא ידי חובה, כל מה שיביאו לו מכל מיני מעדנים שונים ומשונים, זה לא צריך לברך עליהם. עד שסיים את האוכל, שבע פחות או יותר, עכשיו רוצה להביא פירות לקינוח וכדומה, צריך לברך עליהם. זה דין אחר. כן, בואו, בואו, רבותיי, אנחנו לא לומדים היום הלכות ברכות, עוד פעם, מחילה. סליחה, אני כדי, משום נימוס, אז עניתי. אבל לא על חשבון זה, תפסו טרמפ. סליחה שאני עוד פעם מאיר. אנחנו מדברים על ההלכות שקדם הברכות. עכשיו צריך לדעת שהוא צריך להחזיק את הברכה, את מה שהוא מברך ביד שלו. למשל, כף מרק. הוא לא יכול שהמרק לפניו לברך עליו שהכל או האדמה או מזונות, מה שהברכה של המרק הזה, ואחר כך לאכול, אלא הוא צריך להחזיק את הכף מרק ביד. ולברך את הברכה, ואחרי זה יכניס לתוך פיו. ככה ההלכה, וכך נכתב בפירוש בשולחן ערוך, שאדם יזכור שזה יהיה כמו שצריך. גם יברך, ישמיע לאוזניו לכתחילה, ולא יגמגם, ולא יבלע את המילים ויחתך את האותיות כמו שצריך, כי דנים את האדם על זה. הרב חיי אדם כתב דובר מבהיל, אתה מעשה היה בחכם אחד, ראיתי חכם אחד שכתב גדול דור היה שראה את חברו ענק שבענקים שדנו אותו בשמיים, אומר והביאו אותו שם לבית דין של מעלה, אמרו לו קראת התורה? אמר כן, בחנו אותו מקרא ישר והפוך, תורה, נביאים, כתובים, תהילים, משלי איוב, דברי הימים, עזרה, מה אתה רוצה, רות, אסתר, הכל. אחרי זה משנה, כל המשניות. אמרו בראבו, חינו לו גן עדן. תלמוד, כל השס. מדרשים, שולחן ערוך, רמב"ם שולחן ערוך. אמרו לו, רגע, עכשיו נבחן אותך. האם שברכת, ברכת כמו שצריך? שתק, לא היה לו מה לענות. מיד אמרו, יבואו המלאכים ויעידו, כי שם אין דבר נעלם ממך, ואין נסתר מנגד עיניך. תדעו, הרמב״ם כותב, אני הזכרתי את התפילה הזאת, שהייתה תפילה קדומה על כל האלף בית, וכל עוד שלוש בתים, ונעלמה מאיתנו. נשאר לנו רק זה האלף. איך אנחנו אומרים? אנחנו אומרים שם לפני, גם לפני תיקון חצות, גם בסליחות אומרים, מה נאמר לפניך, יושב מרום, מספר לפניך שכן שחקים. הלו, נסתרות ואני לא יודע. אתה יודע, זה היה מתחיל כך, זה פיוט שהיה מתחיל כך. אתה יודע, זה העולם. ותעלומות, סתרי כל חי, זה אחד. שתיים, אתה חופש כל חדרי בטן, רואה חיליות ולב. שלוש, אין דבר נעלם ממך, ונסתר נגד עיניך. אחרי זה היה שלוש ב', שלוש ג', שלוש ד', נעלם מאיתנו. תראו איזה הפסדים, הפסדנו בגלות הקשה הזאת, מה היה במשך הגלות. אז אין דבר, נעלם ממך. אז איפה היינו אנחנו עכשיו, על מה דיברנו? החסיד הזה. החסיד הזה, טוב שאתם עוקבים אחריי, שומרים עליי, אשריכם ישראל, איזה חמודים. החסיד הזה באמצע הנשימה, סליחה רגע, אז החסיד הזה דנו אותו, אמרו ברכה, באו מלאכים עם חבילות חבילות קרונות קרונות של ברכות שהוא ברך משך כל ימי חייו, ואז השמיעו את הקולות איך הוא מברך ואיך הוא חותך את המילים בולי המילים ושהכל נהיה בדברו, זה אחר כך הוא אמר בערב, וכן אז זה הדרך וואי, בבית דין של מעלה קראו בגדיהם, תשמעו, הזכרת שם השם לבטלה, זה לא נקרא ברכה. אומר, וגם הוא קרא בגדה באותה שעה, סיפר לו איזה בחלום, והוא בחלום חולם שהוא קורא על בגדה. אומר, וכתבתי זה, להזהיר את כולם, שתדעו, מיד אמרו שישלחו אותו לגיהנם, שלחו אותו לגיהנם ברמינן. לא עזר לו כל התורה שלמד. אומר, מכאן נדקדק אדם, בברכות הנהנים, לברך אותם, לשלמות, כמו שצריך. וגם יכוון, בפרט שהוא מזכיר שם השם, יזהר מאוד מאוד, ולא יברך אותה מצוות אנשים מלומדה, אלא הכל באימה, ביראה, ברטט ובזיעה. כן.
האם הברכה היא מושלמת יותר
כשעונים עליה, אמן? נכון, נכון, אבל לכן צריך להשמיע את קולו, כדי שיענו אמן על ברכתו, וגדול העונה אמן יותר מן המברך. הוא לבד, לבד, לא, לא עונה, אין, כל העונה אמן אחר ברכותיו, הרי זה מגונה, כך אמרה הגמרא. מתי אנחנו עונים אמן אחר הברכות? שיש לנו סדרה של ברכות, כמו בערבית, שומר עמו ישראל לעד, אמן. למה? כי לפני זה אמרנו גאל ישראל. וכן בברכות ההפטרה, ברוך אתה השם, מקדש השבת, אמן. בברכת העמידה, ברוך אתה השם, המברך את עמו ישראל בשלום, אמן. כי יש לנו פה 19 ברכות, אז הברכה האחרונה, עונים עליה אמן. אז אבל ברכה פרטית אחת, אסור לאדם לענות אמן, גם זה הפסק.
לא, אני
לא
נמצא בשיעור,
לא
רוצה לברך, אני שיברך בשקט?
לא אשמיע קולו בכלל, כי מילה, כי האמנים, כך כתב רבי אליהו לופיאן בשם מדרש, עליו השלום, אומר דע, אלף אמנים, אלף ברכו ברוך שמו, לא מגיעים לאמן אחד. אלף אמנים לא מגיעים לאמן אחד של קדיש. ואחר כך אלף של קדיש יש מרבה, לא מגיע. אז, ואלף אמן יש מרבה לא מגיע לדיבור אחד של תורה. לכן שלומדים תורה אין יותר מזה. לכן היו גוערים בעמי הארץ בעלי בתים שהיו מברכים בקול רם באמצע השיעור, מפרעים את השומעים וגורמים חס ושלום ביטול תורה של רבים. זה חמור מאוד. לכן לא יוותר על זה. אותו דבר יש כאלה שעושים קדישים, לא להפסיק באמצע הלימוד ולהגיד קדיש, אלא בסיום הלימוד אז יגידו קדיש, כי הלימוד תורה יותר מהכל. וכתב כבר עליו השלום יסוד ושורש העבודה, וכתב את זה גם מי כתב את זה? המלבים. ראיתי את זה בכמה פוסקים גדולי אשכנז וגם ספרד, שהם כתבו לבנים שלהם, שתדעו לכם שאל תחשבו שהקדישים זה העיקר. קדישים נתקנו לעמי ארצות שאין להם מה להגיד בשביל האבא והאימא שלהם, אז הוא אומר קדיש. אבל אתם שאתם יודעים תורה, משנה אחת שווה אלף קדישים. דיבור אחד של תורה שווה אלף קדישים, מוציא את האבא שלו מגיינם. אני ראיתי לא פעם לא פעמיים מרן חכם עובדיה שנפטר אביו, בדל הוא לחיים, הוא היה אז כבר רב ראשי, היה והיה נותן שיעורים, בסיום השיעור הוא לא היה אומר קדיש, אומר תורה. וכאן פעם שאלנו אותו, אמר תאמינו לי שאני שומר את השיעור אני מותש כוח, אין לי כוח לדבר. אז היה לו כוח. אבל מה יוצא? אבל האמת יורד דרכו שלימוד תורה יותר מכל הקדישים. לכן ניזהר. עכשיו עוד פעם, יברך לא ברכת מצוות אנשים מלומדה בלי מחשבת הלב, אלא יכוון לפירוש המילים, ולא ישכח מה שמרן הזהיר אותנו, שאומר את השם יכוון אדו הוויה הווה ויהיה אדון הכל, אלו כן הוא תקיף בעל היכולת בעל הכוחות כולם. זה יכול לעשות את זה מהר, אם אדם מתרגל זה הולך במהירות גדולה, זה בעיקר בברכות. ותדעו, זה דבר מאוד חשוב. מדוע? אמר לנו עליו השלום ראש הישיבה רבי עזרא עטיה זכר צדיק לברכה, כאן בשכונה הקדושה הזאת, תדעו, זכתה השכונה הזאת, מפה יצאה תורה לישראל. שיבת תורת יוסף נוסדה על ידי השכונה הזאת. איך? לפני שנבנתה תורת יוסף הייתה שכונת הבוחרים. מאיפה לקחו חכמים? מפה. פה היה רבי שלמה לניאדו, רבי עזרא עטיה ורב יוסף ידיד הלוי. אמנם הוא אחר כך לא היה בפורת יוסף, הוא נשאר פה, אחר כך ייבדל לחיים מרן חכם עובדיה. כולם פה למדו, פה גדלו בשכונה הזאת, משם הלכו לפורת יוסף. ומי פורת יוסף? זה הבאר שישקו כל העדרים, כל העולם כולו מושקה מהתורה של שם. ומי העמיד, מי עמד בראש? רבנו עזרא עטיה עליו השלום, נקרא רב רבנן. אני, אם נזכה לראות את הציפורן של הרגל שלו בגן העדן, זה זכות. למה אתה יודע כמה תורה למד ולימד בלי סוף? כן, מה השאלה שלך? רגע, שמי. כן. אם ברכות לא משנה, האמת ברכת המזון כתוב בהלכה שצריך לשבת, אבל בברכות אם אין לו מקום לשבת אז גם עומד גם טוב. עכשיו מה רציתי לומר לכם? מה אמר לנו רבי עזרא עטיה עליו השלום? אמר לנו שפעם אחת יסדו פה בשכונה, לא זוכר באיזה בית הכנסת, קבוצה של 10-12 תלמידי חכמים שמתפללים, ובכל ברכה יכוונו היה הווה ויהיה אדון הכל. לפחות בכל ברכה, לא בכל הזכרת שם, כי זה קשה, יש הרבה הזכרת שמות השם בהללויות בזה, אבל לפחות בברכה ברוך אתה השם מלך מהולל בתשבחות, אז אני מכוון היה הווה ויהיה אדון הכל. וכן בהשתבח, וכן על זה הדרך יוצר, וכן בעמידה, וככה המשיכו. אומר שנה אחת החזיק מעמד, אחרי שנה התחיל זה לא לבוא וזה לא לבוא, התעייפו, כי זה היה מאוד קשה, זה מחייב וזה מכריח, וכולנו זה המניין, פה מכוונים את הכוונה הזאת. אמר לנו רבי עזרא עטיה, הוא לא אמר מי, אבל באו בחלום לאחד מהם ואמר להם, חבל 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 שהמניין הזה יתפורר. תדעו לכם רק שבכל פעם ופעם שמישהו מכם היה אומר השם ומכוון היה הווה ויהיה אדון הכל, השכינה הקדושה הייתה בתחתית שאול חוץ מכבודה, בתית היוון למטה למטה בעמקי הקליפות, הייתם מעלים אותה, רוחצים אותה, מטהרים אותה, ושמים אותה כתר בראש מלכו של עולם. ברוך הבא הרב. אז אמר לנו, מפה תלמדו, ואני זוכר איתי ילד, לפני בר מצווה שמעתי את זה ממנו. אמר לנו רבי עזרתי, היה מניין פה שארגנו לפני 100 שנה, שהיו מכוונים בכל הזכרת שם השם בברכות, היה עובר ויהיה אדון הכל. אחר כך התעייפו, והמניין התפורר. ובאו להם בחלום, לאחד מהם, ואמרו לו, כל פעם שהייתם מכוונים, הייתם מעלים את השכינה הקדושה מהעומק של הקלי, מעלים אותה למעלה וכתר בראשו של, בורא העולם. אמר לנו, מכאן תדעו שכמה שאתם יכולים לכוון בזה, תתעשו. עוד חטוף, איך אמרה הגמרא, על מדן כבהילולה דמיה. העולם הזה זה כמו הגעת לאולם חתונות. חטוף לאכול, חטוף ובריך. אם הגעת בזמן, המלצה ראה אותך בזמן, נתן לך מנה, אכלת. לא אכלת, לא רוצה להגיד מה. אז הבנת? לכן, מה שאדם יכול לעשות בעולם הזה, אני זוכר, אני אספר לכם מעשה קטן רגע. היה רבי אפרים אנקאווה עליו השלום, הוא היה דיין בעיר אוזדה במרוקו. אני זכיתי, הייתי מפלל איתו, היה מפלל איתן באותו מניין של מור אבי בנץ, כל בוקר ברחוב דוד ילין, הוא היה גר ברחוב דוד ילין. הוא, חתנו, היה רבי שמואל הכהן, היה יושב פה, נפטר לפני איזה 10 שנים. חתנו, זה היה רבי שמואל הכהן. והוא רבי שמואל הכהן, חמיב של רבי יצחק כהן, שיבדל לחיים של שמואל הנביא, הוא חתנו של שמואל הכהן. ושמואל הכהן היה פה מהקבועים של השיעור פה, משך איזה 15 שנה, היה יושב יום יום כאן. וזה חתנו של רבי אפרים אנקאווה. הוא רבי אפרים אנקאווה עליו השלום, למה הבאתי את המעשה? הבאתי את המעשה איתו, נפטר. לפני שהוא נפטר, שבת לפני שנפטר, אני זוכר, אמר לי יום אחד, הייתי ילד, הוא אומר לי, בן ציון, אני אגיד לך איזה חידוש, תגיד אותו בשמי. ככה אמר לי. אמר לי, מושה, היה קול שלו, ככה, צרות כזה, מושה ידבר, והאלוהים יעננו בקול. אומר, חס ושלום, יש חולה, משה ידבר, משה ראשי תיבות, שבת, הימי לזעוק. אומר, והאלוקים יעננו בקול, בקול ראשי תיבות, ורפואתו קרובה לבוא. אך הייתי, גם הרב חידה מביא את זה. אז הוא עליו, הבאתי לכם את המעשה עליו, יום אחד מרבי עבר, והיה ראש חודש, בהר המנוחות בירושלים. עבר שם על קברי כמה מהצדיקים של דור שעבר, ביניהם חבריו. פתאום הגיע לקברו של רבי אפרים אנקאווה, התחיל לצעוק, זה היה שנה מהפטירה שלו. רבי אפרים, העולם הזה חטוף ואכול, חטוף ובריך, אשריך, אתה חטפת הרבה מצוות, הרבה תורה עשית וחטפת, איפה אנחנו? והיה בוחר, רוצה שאנחנו נשמע. מה זה העולם הזה? חטוף ואכול, חטוף ובריך. השם ייתן לכם אריכות ימים, ואושר וכבוד, והצלחה והרווחה, מלא משעותי בכם לטובה, ברשות הרב, להאריך ימיו בתור שנותיו הנעימים.